כולנו מכירים את ה, אני חושב את המשפט הזה, מקום שבעלי תשובה עומדים,
אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם.
צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. מה? ומן הסתם כל אדם שנפגש במשפט הזה ככה מעורר בליבו, מה הכוונה, איך זה יכול להיות, מה זה באמת, אולי זה ככה רק קצת רוצו לחזק את בעלי התשובה קצת, אז אמרו איזה משפט יפה כזה, מה? איפה זה נאמר? מה? גם אני אגיד לכם, התלבטתי בזה הרבה שנים. חיפשתי וזה, רציתי כבר שנים, אני היום ככה חוגג את זה שאני מעיז להגיד את השיעור הזה. אחרי שנים שהיה לי מקורות בצד, לעיין, ולא יודע, אף פעם לא יודעת, הרגשתי שאני עוד לא יכול לזה. שבוע כתבתי את זה, אחרי שאדם כותב, וקצת עושה לו סדר במחשבה, אז אמרתי, עכשיו נדבר על זה. כשאתה כותב גם, אתה צריך הרבה לחפש מקורות, למצוא וזה, ראיתי שצת מקורות, עניינים, קצת התבהר לי יותר העניין, אמרתי, בואו. זהו, אז ככה מזכים אותנו מעניין לעניין, בעזרת השם.
ברגע
שכותבים,
זה
יותר חליטה במורה. כן, זה מסדר את ה... כן, טוב, אז נראה, אני מקווה שבאמת גם ניצא באמת בצורה... בעניין הזה. אז הגמרא הזאת, הדבר הזה הוא גמרא במסכת ברכות. אין לי פה את המסכת, אבל כאן במקור אחד מופיע הדבר הזה. הנה, יש כאן, הנה. תביא לו את זה. מה? מכון, טוב. רגע. לא דף, אולי משתלב כאן, לא? אם לא, אחר כך נוכל לטפל בזה, אני לא יודע, בדפים. לא, 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 לא משתלב, לא, לא, עכשיו הבאתי, לא.
יש דף
מיטה? צילמתי בצמצום. כתבו לצמצם בעזה. הגמרא מסכת ברכות דף למד ד' אומרת, ככה, גם, דבר ראשון, אחד הדברים שהתחדשו לי שזה באמת מחלוקת הדבר הזה, זה לא... אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה מופיע אצלכם כאן במקור אחד, בפרק אין עומדים, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם... לא נתנבו, זה מתחלה, לא, פס, רגע, אני כאן לא הגעתי למקום הנכון, עוד רגע. הנה, עוד כן. ואמר רב חייא, אמר רבי יוחנן, כן, מה שכתוב אצלכם, כל הנביאים כולם לא נתנבו, אלא לבעלי תשובה. כלומר, כל השכר וכל מהבטחות וכל הזה, זה לבעלי תשובה. אבל צדיקים גמורים, אין לא ראתה אלוקים זולתך. כלומר, הצדיקים גמורים, שכרם לאלה ולאלה, בכלל אי אפשר לתאר את זה. זה דעה אחת, כן? אומרת הגמרא, הדעה הזאת הוא פליגה, הוא חולק על דעתו של רבי אבאו. דאמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. מאיפה לא? אני יודע שנאמר, שלום, שלום, לרחוק ולקרוב. אז למי קודם אומרים את השלום? לרחוק. רחוק, זה הבעל תשובה שהתקרב. והקרוב זה הצדיק, מכאן לומדים את זה, שלום שלום, לרחוק ולקרוב. תראו את זה, וקודם כל עצם הדבר, הגמרא אפילו, אמרתי, נכיר את המושג הזה, בעזרת השם. כן, ורבי יוחנן, הרי הסקשה רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר הפוך, והפסוק מוכיח, אז הוא אומר, מה הרחוק? מה זה רחוק? אז הוא אומר, הרחוק זה הרחוק שהיה רחוק מעבירה. הוא הצדיק. כן? אז שלום שלום לרחוק, זה שהיה רחוק מהעבירה, זה הצדיק. אז הוא, אז ומה היא קרוב? שהיה קרוב לדבר עבירה. ונתרחק ממנו. טוב, אז זה כאן, כן, איזו מחלוקת כזו, אבל בכל זאת אנחנו, אתם יודעים, בדברי הגדה, בדרך כלל בדברי הגדה, אין פסק הלכה, כן? תגיד, מה נפסק? לפי מי נפסק ההלכה, כן? אין איזה, זה כאילו דעות בחזל. אבל הרמב״ם, וזה אני רואה ששכחתי את הרמב״ם. עכשיו נזכר, באתי להגיד שאין פסק הלכה, נזכרתי שיש רמב״ם דווקא כתב על זה. אז הרמב״ם, רגע, יש הכל חוץ מהכרך הזה.
זה
איזה אהבה. יכול תשובה, יכול תשובה. מדע. יפה. הרמב״ם בהלכות תשובה דווקא ציין את זה, כן? זה לא רגיל, כי תגיד מה, מה שייך כאן הלכות תשובה. וואו, קטן קצת. פרק זין הלכה ד' אומר הרמב״ם, והיה לדמי בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלות הצדיקים מפני האבונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם. זה מתנקה. ולא עוד, אלא ששכרו הרבה. כן, אז הוא פוסק כמו רבי אבאו, שהוא שכרו הרבה. שהרי טעם טעם חסד. עכשיו כאן הרמב״ם מסביר, כי אנחנו רוצים להבין, רגע, מה הפשט בזה? צדיק גמור, אדם אף פעם לא חטא, הכל טוב. אדם חטא, חזר בתשובה, יפה מאוד. אבל הוא חטא לכאורה. לכאורה יש פה איזה פגם, איך אתה אומר יותר גדול? אומר הרמב״ם, מסביר הרמב״ם, זה דווקא זה, בגלל שטעם טעם חטא, הוא פרש ממנו, וכבש יצרו. זה כאן החידוש. כי אדם שכבר היה בחטא, ופרש מן החטא, זה יותר קשה. הוא עבר כאן תהליך הרבה יותר עמוק, מיוחד. התעלות כזו, לצאת מן החטא, ככה נמדו נוח הזה, זה לא דבר פשוט. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. ממש הרמב"ם מביא את זה. כלומר, מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים מצרם יותר מהם. יש ממש, סליחה שלא הבאתי את הרמב"ם הזה, שכחתי אותו. במאמר כתבתי אותו, שכחתי. שכחתי את זה. כן, אז זה, אני אומר, במאמר, אז יש לנו כאן נקודה אחת, מה שאנחנו רואים, הסבר, אנחנו נראה עם כמה הסברים לעניין הזה. הסבר אחד, זה באמת העניין של הוא היה בחטא, הוא כבש את יצרו. הוא התגבר, צורך להתגבר יותר, ולכן באמת הוא יותר גדול. ככה מעין זה אני חושב כאן כותב גם המהר"ל, אז במקור הזה שיבט לכם מקור אחד, הוא מסביר המהר"ל את ה... ויש לתמוע, הנה, מקור אחד שורה תשע. ויש לתמוע, אומר המהר"ל, שיהיה בעל התשובה מדרגתו גדולה מי שלא חטא, ולפי זה יהיה מדרגת דוד שעשה תשובה יותר גדול ממשה שלא חטא? ואנחנו יודעים שאין, משה זה אדון הנביאים, זה לילה ולילה. הוא נותן התורה, הוא מוציאנו ממצרים. אומר המהר"ל, מקום אין זה קושייה, כי משה, לילה ולילה, גם מה שלא יהיה דוד, משה תמיד למעלה. מופלג במעשים, מי תאחרית היה בו? ולאמרו רק אשר, הוא אומר, מתי אני יכול בכלל להגיד את הדבר הזה, מי גדול ממי? זה כאשר שהם שווים. הצדיק, שלא עשה חטא, הוא בא לתשובה שעשה חטא, עשה תשובה. כלומר, אם יש לי שני אנשים שהם באותו, הם באותו דרגה, כלומר, דוד ומשה, הוא אומר בכלל, אין מה לדון בזה. כי משה, מעלתו יותר גדולה, מכל מיני סיבות אחרות, אז אני בכלל לא עושה השוואה. אבל שני אנשים שהם... לא יודע מה, מתכונות הנפש שהם נולדו וכל מיני דברים וזה, הם אותו דבר, זה צדיק גמור וזה בעל תשובה, אז הבעל התשובה יותר גדול. וטעם המחלוקת הזה, הוא אומר, כי למי שאומר בעל התשובה יותר גדול, כי התשובה, הוא אומר, אי אפשר רק מצד מדרגה יותר עליונה, שהתפשטות מן החטא, הנה, שכאשר כבר חטא ושב בתשובה, שורה 20, דבר זה התרחקות יותר מן החטא ממי שלא חטא והוא צדיק. אתם מבינים את העניין הזה? התרחקות מהחטא. היית בחטא והתרחקת ממנו? מי ישווה לך ומי ידמה לך? כן? בדרך כלל אדם בעל תשובה, הוא כל הזמן, כן, נמצא, כאילו, וזוכר את חטאה, וכל הזמן מצטער, ומה יהיה, ואיך יהיה, והוא לא נרגע מזה. פה באה התורה, באים חכמנו, ואומרים, אתה היית בחטא, ויצאת ממנו. אתה יודע, תשמח, אתה יודע איזה דרגה זה. מי ידמה לך, מי ישווה לך? מסופר. שורה 22, ממשיך פה במערל הזה, הוא כל כך יסודי, אני חושב, בהבנת העניין. שזה שלא חטא, אין צריך להתגבר על יצרו, כמו מישהו בו חטא ושב בתשובה, שהוא צריך להתגבר על יצרו, הוא מתרחק מן החטא לגמרי. ולכן כתיב שלום לרחוק, אחר כך לקרוב, דבר זה מבואר. ומי שאומר שצדיק גמור עדיף, מפני כי בעל תשובה היה בעל חטא, וכיוון שהיה בעל חטא, יש לו כבר הצירוף, יש לו איזה חיבור לחטא. והצדיק שהוא צדיק גמור לא נותן לחטא כלל, לכן צדיק גמור יותר עדיף, זה המאן דאמר השני. אבל אנחנו רואים אבל, מבחינת הרמב״ם, מבחינת, בדרך כלל הגדר הזה, זה כאילו דבר ידוע. התקבל כאילו בעם ישראל, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיק גמור נהיה בכלל עמוד. כן, זה דבר... מה? אז הוא אומר כאן לא, שפה המהר"ל מסביר שאין מה בכלל להשוות, למרות שדוד הוא בעל תשובה לעומת משה, אבל משה היה לו עוד סיבות אחרות שהוא גדול. הוא גדול מכל מיני סיבות, לא בגלל שהוא צדיק או בעל תשובה או זה, הוא צדיק, משהו, אי אפשר בכלל להשוות אותו לשום דבר, כן? לכן גם יש, נדמה לי במהר"ל, למה משה רבנו, דיון אם הוא התחתן עם גיורת, כן? גיורת, מעלה גדולה, הכל טוב מאוד, אבל בכל זאת, כאילו, מה, אין איזה צדקת בעם ישראל שיוכל להתחתן עם משה? כן, כן. אומר המהר"ל, שכיוון שמשה הוא כל כך מורם מעם וזה, אז לא יכול להיות שמישהו מישראל בכלל מתאים לו או שייך אליו. כי הוא מעל כולם. כן, אז לכן צריך להביא משהו מיוחד כזה, איזו יצירה מיוחדת כזו של גיורת. כן? לא שמעלה את החיילה לא, לא, לא גדולה, אלא צריך כאילו משהו, יצירה חדשה בשביל משה. כן, כי הוא מעל כולם. ככה נדמה לי במערה, איזה פה מישהו, כן? ואיך? טוב, שם זה משהו אחר. כלומר, כל אלה, בכל התורה, בכל הנביאים, הרמב״ם אומר את זה. כל הצדיקים האלה שהתחתנו, שאתה רואה, הביאו איזה מישהו מגויה וזה, ודאי שגירו אותם. זה הרמב״ם אומר בפירוש, הם לא התחתנו עם גויות. הם גירו, שמשון גייר, הרם ממש מזכיר את זה. ודאי שגירו, גם פה ודאי שגירה. הוא יכול להיות שכבר הייתה גיור, כי יתרו כבר פרש מעבודה זרה, הוא כבר היה... כן? אז, אבל ודאי שגיר, ויוסף עם תוסנת, אז הוא מגייר. כי יש מי שאומרים שאוסנת הייתה יהודיה. אשתו של יוסף במצרים, שם צורה. כן. כן, מי? רות, רוב רות התגיירה. שם הם, לא בטוח שהם גירו אותם קודם. כן, עכשיו היא התגיירה, יכול להיות. או כשהיא באה עם נעמי היא התגיירה. לא בניסויה עם בועז, כבר קודם היא התגיירה. כן, לא, הם התגיירו, אבל צדיקים האלה, תראה, שמשון יש עליו דברים מאוד גבוהים גם כן. הם ודאי שהם גירו, הם לא התחתנו עם גויות, כן? כן?
יש
בגמרא
כתוב שיש
כל מיני
קונים
על אבו משה,
נכון? כן. ושם, אחרי כמה סיפורים, יש דבר אחד, אני לא זוכר באמת את השם שלו, והוא היה צדיק כל החיים שלו, והוא מתחיל לבכות. אני הייתי
70
שנה אחרי
תורה
מצוות, וזה
השיחה שלו. קנה עולמו. אתה יודע, אבל קנה עולמו.
כל החיים שלו, בבעל תשובה פתאום, הוא קונה...
כן, אבל אני חושב שקנה עולמו, קנה עולמו, כן? כלומר, הוא קנה כרטיס כניסה. אני לא יודע אם קנה עולמו, זה אומר עכשיו, הוא עשה, יש לו, הוא בא לעולם הבא, כן? אתה אומר, 70 שנה הוא עבד, בנה שם איזה אימפריה, עם כמה מבואות וזה, כן? והוא, יש לו איזה בית קטן, ברוך השם, נכנסת, יש לך מקום. לא באו ואמרו כאן, אנחנו צריכים לשמור, כמו שאתה אומר, על הפרופורציה של הדברים, כן? אדם שעשה כל כך הרבה מצוות, ובא לתשובה שרק חזר בתשובה, כן? אז אתה יודע, אז השכר, ודאי שבעולם הבא ניתן שכר לצדיק הזה, על כל מה שהוא עשה. זה לא שזה יתבטל או משהו כזה. אבל בא ללמד, שאני רואה בעל תשובה, אני אשתכל על איך אני דן אותו. אני דן אותו כאדם גדול. אני אומר, האדם הזה הוא אדם מיוחד, הוא חזר בתשובה, יש לו כוחות אדירים. זה מבחינת, איך אני מודד את האדם הזה עכשיו כאן בארץ, כן? אז אני, לא שאני רואה איזה צדיק, אני אומר, זה צדיק, זה בעל תשובה, לא. באים חזל ואומרים, בעל תשובה, תדע לך, איזה מקום יש לך אצלנו? היית בחטא והתגברת עליו? לא, לא סתם ברוך הבא, כן? אלא, תן לי לגעת בך, כן? זה מה שכתוב פה. זה מה שכתוב כאן, כן? זה פרופורציה. אבל בוא נראה, כיוון ששאלתך היא זה, אז אנחנו נלמד עוד כמה דברים, וכל אחד ייקח את הפירוש, לכן הבאתי, אמרתי, אם הייתי בפירוש הזה רק, אז הייתי מפחד. לכן הבאתי כמה בחינות, וכל אחד, יש כאן מאמר חזל, שבהחלט הוא צריך עיון, כן? ואני שדלתי לעיין בו ולהביא כמה דברים, כדי לראות מאיזה בחינה, איזה בחינה יש כאן בבעל התשובה הזה שהוא מיוחד. ואני אומר, במיוחד כאן, אנחנו עכשיו בימי התשובה, אנחנו פה, ברוך השם, בעלי תשובה, וצריכים לדעת את הדרגה הזאת. אבל יהיה איזה פירוש שהוא ייתן מקום לכולם, אני אומר, תכף נראה. זה בצד השני. אבל אנחנו צריכים גם להגיע לזה, בואו נתקדם. מה?
מבחינה לשאלות שלהם, יש את הסיפור של הבן לאדם דורדיה.
פה שואלים שמשה רבנו כשהיה בחצר המלך שם במצרים ודאי חטא, ואם כן הוא גם כן בעל תשובה, ככה מישהו מאיר, אבל לא, לא בטוח שהוא חטא. אני דווקא עכשיו בדיוק עכשיו אני נמצא שם בספר שמות, לא מובא בלא יודע, לא מובא בשום מקום, בדיוק נמצא בדיוק, השבוע לימדתי את הפרק הזה בספר שמות, לא כתוב שהוא היה דווקא עשה רק דברים טובים, כי מה שהוא קיבל כבר שם עד שנתיים במחלב אמו, מה שהוא גדל בבית אמו, זה כבר נתן לו הרבה, אז הוא נשמר ונזהר, ולא, אנחנו לא אומרים שמשה חטא, לא יודע, לא מופיע הכל בניו. בואי נתקדם, אומר הבא לנתיבות שלום, אין הדבר הזה שראינו כאן, ההתגברות הזאת היא יוצרת כאן כאילו איזה מצב חדש, מציאות חדשה בבעל תשובה. אומר ככה, בשתיים, נתיבות שלום ואדמור מסלונים. משמע שתשובה היא מציאות חיובית מחודשת, ככה הוא מגדיר את זה. וכן יש להוכיח ממה שאמרו חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים יכולים לעמוד. שאם נאמר שתשובה רק בחינת סילוק החטא, איך אפשר להעביר מאמר זה? אם זה רק סילוק החטא, אז זה בכלל לא היה לו חטא, וזה הסתלק מן החטא, למה הוא יותר גדול? אבל אומר ועוד מוכח גם מדברי חז"ל שאומרים גדולת תשובה שמביאה רפואה לעולם, מביאה גאולה לעולם. רב מאיר אומר, יחיד ששם מוכנים לכל העולם, וביותר מלשון הרמב״ם שאומר גדולת תשובה שמקרבת האדם לשכינה, אמש היה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק ומתואב, והיום הוא אהוב ונחמד. אמש היה מובדל מהשם אלוקי ישראל, היום הוא מדובק בשכינה. כל זה דברי הרמב״ם. מכל המאמרים האלו יוצא, הוא אומר, שאין התשובה רק תיקון החטא. עכשיו הוא בא להעמיק לנו יותר, למה בא לתשובה הוא כזה גדול. הוא אומר, כי בתשובה אתה לא רק מתקן את החטא, אלא על ידה מגיע האדם למדרגות גבוהות עוד יותר מאשר קודם החטא. וגם זה צריך זהירות. כי ודאי כולם אומרים, אז לא יגיד האדם, טוב, אז אני אחטא. אני, איך אומרים, צדיק רגיל, קטן, אני רוצה להיות בעל תשובה. אז אני אלך, אני אעשה איזה חטא, אחר כך, חס וחלילה, כן? אחר כך אני אחזור בתשובה, ואז אני אגיע לדרגות יותר גבוהות. אסור. האומר אחטא ואשוב, אין מספקים בידו לעשות תשובה. אסור להיכנס, כן? אסור לעזור. אל תדאג, יש גם בצדיק גמור, יש לו מה להיות בעל תשובה ולהתקדם. תכף נראה את העניין הזה. אז הוא לא צריך לחפש חטאים בשביל להיות בעל תשובה. כן?
סינוס לדבר ראשון
אבל יכול להיות שנדמה לי ככה נפש החיים לפחות מסביר שברגע שכן הוא נגע בחטא ונכנס פה, ככה אני מסביר עכשיו בנפש דברים לא טובים, התיקון שלו זה רק על ידי הדרך הזאת, שגם הוא צריך אחר כך למות, אין לו תיקון אלא זה. כלומר, אז זה, כלומר, הוא לא יכול לחזור לאן שזהו, אלא בדרך הזאת, זאת דרך התיקון שלו, זה דרך ההתעלות שלו כביכול, עכשיו במצב הזה. כן, אני שומע. טוב, בכל פנים הוא אומר, האדמו"ר מסתובבים שורה 15, ואומנם כאשר נתעסק בענייני התשובה, אנו רואים משמעות נשגבה בתשובה, שהיא בריאה מיוחדת, ונקשרו בעניינים גבוהים ונעלים מאוד, כי הנה חז"ל, כתוב שעלו לחוכמה, לנבואה, הנפש יכול מה תתכפר, והנבואה אמרה, הנפש החוטאת תמות. החוכמה אמרה, הנפש החוטאת תמות. עד שאלו את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, יעשה תשובה ויתכפר. אז אומר מה שהוא רוצה ללמד כאן, שורה 22, אכן ברא הקדוש ברוך הוא בריאה מחודשת, את כוח התשובה, שעל ידה נהיה כבריאה חדשה, קטן שנולד. לא רק שמתקן חטאו ושב לכמות שהיה, אלא הכוח האלוהי שיש בתשובה, שהוא נולד אתה מחדש, ואינו בכלל זה שהיה קודם. ולכן, שורה 25, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי אפילו צדיקים גמורים, הלא כתוב, אין צדיק כבר שעשה טוב ולא יחטא. אז צדיק, הוא צדיק, הוא מתמדד. לפעמים יש חטא כזה, כזה. אבל בעל תשובה אומר, זה אדם אחר לגמרי. הוא נהיה אדם אחר לגמרי, בריאה חדשה. אבל בעל תשובה, שורה 27, הוא בריאה חדשה. שאין עליו שום שמץ, קל, רבב ופגם. זה דרך גירות, הוא אומר. כגר שנתגייר. גר שנתגייר כקטן שלא לאדם. על ידי הגירות, משיג לא רק חלק נשמה חדש, כן, זה חידוש כאן, אלא גם גופו מתהפך לבריאה חדשה. ואותו דבר גם בעלי תשובה, שנעשים מציאות חדשה. תראו איזה, איזה גדרים ככה, מיוחדים. וכו' וכו'. זה, אני אומר, הדבר שאנחנו באנו כאן להגיד, הסבר אחד, התשובה מביאה אותך בכלל למקום אחר. זה נעשה יותר ממה שהיה קודם. גם אני רואה את זה ברב, באורות התשובה מקור 3, אומר הרב, יש תשובה נפשית פנימית, הטבת החפץ הפנימי, הרצון הפנימי, כן? הוא עכשיו מתעלה יותר. ובגדר תשובה, היא עולה למעלה מהמידה שהרצון אל הטוב היה מונח בתחילה קודם החטא. היה לך איזה רצון. אז אדם הוא נמצא באיזה רצון מסוים. הוא צדיק, הוא הכל. בסדר. אבל אחרי שחטא, והוא צריך לחזור בתשובה, אז כל הרצון שלו עכשיו צריך להתעלות הרבה יותר בשביל לצאת מהחטא הזה. ובזה, בגלל שעכשיו הרצון שלך, הרצון, החפץ הפנימי שלך, הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר עליון, וזה אתה יותר גדול מצדיק. בעל תשובה, כן? הטבת הרצון הפנימי. זה מה שכאן, זה דברים שאמרנו, אני אומר. הוא, איך הוא אמר כאן? הוא צריך להתגבר על עצמו, הוא צריך לרומם את עצמו למדרגה הרבה יותר גבוהה. זה מה שאומר הרב כאן, הוא משום אחי מצד הפנימית, פנימיות. בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. זה, אפשר אולי להשלים את זה עוד, לא רציתי להיכנס, יש איזו סוגיה במסכת בברכות, רק את המשפט אחד כאן, הרב אומר במקור 4, יש שם איזו מחלוקת מעניינת בין בית הלל לבית שמאי, אז יש שם אם אדם עשה חטא בשגגה, ב-4 הרב אומר ככה, שורה 3, אז אומר, במידת השגיאה הזאת הקטנה, אדם עשה איזה חטא קל, איזה שוגג. אומר, בזה יעלו בעלי תשובה על הצדיקים הגמורים. למה? כברך לאחרונת ולבות, שלפעמים תועיל חטאת אחת לשווא הרבה מרבות מצדקות הצדיק. שיוסיף את חמוסרו, הנבא יצר שבורה. כלומר, זה נותן לו, ההתמודדות עם החטא נותנת לו עכשיו צורך יותר להתגבר ולעלות, ולכן... גם יש את זה ברב במקור 5, מה שאנחנו מתפעלים בתפילת ימים נוראים, ראש השנה, ראש השנה קרב. אני כל פעם מזכיר את זה, תפילת מוסף של ראש השנה, תפילת ראש השנה היא צריכה לימוד. לא שעכשיו אני לא אסתק בזה, אבל תדעו לכם, אי אפשר ליפול לתפילה הזאת של ראש השנה, ככה פתאום פתח את הסידור, עד היום תפילת חול, עכשיו מחזור ראש השנה מתפללים. לא תבין כלום. צריך להתכונן לזה. לדעת מה אנחנו אומרים שם. המוסף של ראש השנה זה משהו, אני כל פעם שחושב, אני מתגעגע, פשוט מתגעגע על המוסף הזה, אני אומר לכם באמת. זה מוסף אין כמור, בכל השנה כולה.
איפה אפשר לראות את זה?
קודם כל, גם סתח את הסידור, כן? ותראה את, את התפילה הזאת של מוסף שלוש שנה, היא בנויה, כל השנה יש לנו שבע, כלומר, 18 זה 19 ברכות, בשבת שבע, ביום טוב שבע ברכות, שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, אחת באמצעית, על השבת, על יום טוב, זה מה שיש לנו כל השנה. בראש השנה, תשע ברכות, זו תפילה מיוחדת, יש לה רק בראש השנה. והיא בנויה משלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ושלוש ברכות באמצע, שבנויה ככה. שלוש הברכות הראשונות, סליחה, הברכה הראשונה עוסקת בפסוקים של מלכויות. להמליך את הקדוש ברוך. יש שם, וזה בנוי, שלוש פסוקים ראשונים מהתורה, שבהם מזכירים מלך, ויהי בשורון מלך, השם ימלוך לעולם, ופסוקים של מלכות. אחר כך, אחר כך שלוש פסוקים מהכתובים, מתהילים על הזכרת המלך, ואחר כך שלוש פסוקים מהנביאים שמזכירים את המלך, הוא מסיים בפסוק אחרון, עוד פסוק אחד מהתורה, עשר מלכויות. אחר כך עשרה פסוקים כאלה באותו סדר שאמרנו, שופרות, מזכירים שם שופר מתן תורה, שופרות, כל השופרות שהיו שמוזכר בתורה, שופרות בנביאים, והיה ביום ההוא והתקע בשופר גדול, עשר פסוקים של שופרות. ואחר כך, לא, אני חושב קודם זיכרונות, אני רואה, האמצעי זה זיכרונות, פסוקים של זיכרונות, ובסוף פסוקים של שופרות. מוסף, כמו שתעמיקו בזה וזה, תעמדו במוסף של ראש השנה, תדעו מה אתם עושים, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, מה מזכירים, למה מזכירים מתן תורה, גם צריך להבין את זה בכלל. יש ספר שנקרא שיחות ראש השנה, של השיחות של רב אביגדור נבנצל משיבת הכותל, בעריכת אח שלי, לא שאני אעשה לו פרסום, אבל שם, בסוף הספר הזה, יש, מביא כל פסוק ומסביר אותו, מה עניינו ואיך קשור ראש השנה. זה אחד המקומות, לא יודע, המעטים שאני מכיר, שהסבירו פסוק פסוק את התפילת מוסף ראש השנה. מופיע פה בספר הזה, שיחות ראש השנה, תראו, ככה זה נקרא הספר, שיחות לראש השנה. שם בסוף... מי? לא, זה אח שלי, הרב יוסף אליהו. לא. זה, וזה הרבה משתמשים עם הספר הזה נכנסים לראש השנה. שיחות, גם השיחות עצמם וזה, וגם ביאורי התפילה שם, קצת מקרבים את האדם לאיזה. לא, נזכרתי כאן בזה. וירוך כל המעשים, ישתחווה כל הברואים, ויעשו כל העם אגודה אחת וכו'. והוא חטא שם מלך הקדוש. אומר הרב במקור חמש, יסוד התשובה, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש, כמו שראינו. זרם הרצון, אז הנה, זה קשור כאן לרצון, הרצון הזה, המתעלה, גומר את פעולתו בתוקף, דווקא על ידי צאתו מהלחץ, כנראה של מתוך החטא שהיה. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתרה, יש להם בעוז גדול, בעוצמה גדולה יותר, את עוז החיים ממקור הטוב, המעשים והברואים כולם, כלולים באדם עם אומץ הרצון המתגלם באדם מזיב תפארתו, נדחפים עם היסודות, הכוחות, אל כל רוח. אין הרצון הנעלה, עוז המוסר המהיר מהספקה של מעלה. כן, זה הדברים, כאילו, מה שאנחנו מומרז כאן, מה נגרם מכוח התשובה. אז אני אומר, אם כן, מהלך אחד שהסברנו להסביר כאן, מקום שבעלי תשובה עומדים, זה מצד שכיוון שהיה בחטא, הוא צריך יותר התגברות, יותר רצון, יותר קודש, לצאת מזה, וממילא זה מביא אותו למקום הרבה יותר גדול מצדיק ש, 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 שמתנהל, כן, אנחנו אומרים, באורח חיים טוב וצדיק וטוב, אבל הוא לא נמצא בעוצמות האלה, כאילו שבעל התשובה נדרש אליהם עכשיו. זה הסבר אחד. ראיתי הסבר אחד קצר, בדברי השפת אמת, שאומר, מהלך, עוד יותר פשוט, אומר, בעל תשובה הוא בגדר חטאתי לנגדי תמיד. הוא תמיד, יש לו ענווה. הצד של הענווה. כך הוא אומר, כתיב במקור 6, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבע בטוב ביתך, קדוש לך עליך. אז מה כתוב כאן? תבחר ותקרב. אז המדרש במדבר אומר, אשרי מי שבחרו, אף על פי שלא קרבו, אהרון הוא מיוחד שגם השם בחר בו וגם קרב אותו. ככה שונה מדרש שם. הוא אומר, ואיינו שנתקרב אהרון לכנוס לפני ולפנים, על ידי שנתקיים בו, בחרו וקרבו. הוא כמו כן בדוד המלך, הוא אומר עליו השלום שהוא בעל תשובה, נאמר שאין ישיבה בעזרה בבית המקדש, אלא למלכי בית דוד בלבד. אז הוא אומר, על זה נאמר, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים למלכים לעמוד. אז הוא גם דן ביחד בין משה לדוד. ואף על פי שמשה רבנו עליו שלום היה למעלה יותר ויותר, אף על פי כן, נבחר אהרון נכנס לפני ולפנים. למה? מצד כנראה הענווה הזאת. ודבר הזה מתקיים גם כן בחג הסוכות, שבני ישראל הם בעלי תשובה. אין סוכות, אנחנו בעלי תשובה. אנחנו באים מתוך יום כיפור, באים לסוכות. מה זה סוכות? סוכות, צולה דממנותה. אנחנו כאילו זוכים לשבת באור השכינה המיוחד הזה. שחל עליה שם שמיים. סוכה, אתם יודעים, בגימטריה זה 91. ב-91 זה שם י' כבבקה, כן? זה 26. ואיך אנחנו קוראים את י' כבבקה? אנחנו אומרים עדנות, נכון? אז י' כבבקה ועדנות, ואיך שאנחנו קוראים את זה, כן? עדנות זה 65, 65 ו-26 זה 91, זה סוכה. שם, השם חל על הסוכות. זה דבר... כן, הוא אומר ככה, מה הטעם בכל זה? שבעל תשובה זה כזה, זהו משורה 19, נראה כי הקדוש ברוך הוא וברוך שמו מטיב לכל מי שיכול לקבל את הטובה. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לאדם. אתה יכול, תפתח את הכלי, תן לי להשפיע עליך, אז אני אשפיע. ועל ידי, הוא אומר ככה, אתם רואים, שורה 21, שבעל תשובה ליבו נכנע יותר, כיוון שליבו נכנע יותר, כן, יש לו את הפשיטות הזאת, את הענווה הזאת. הענווה זה כלי קיבול עצום. אין התורה נלמדת, מצליחה, מתפתח, אלא באדם שהוא ענב. תורה ניתנה בהר סיני מצד ענבתו. שם זה יכול לחול. אז הוא אומר, כיוון שנכנע יותר, יכולים להכניסו לפנים, כי אנחנו בטוחים שהוא לא יבוא על ידי זה לידי גאות חס וחלילה. ולכן יכול בעל תשובה לעמוד במקום שצדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם, כי בעל כורחם הצדיקים יהיה להם גבוהות יותר מבעלי תשובה. יש חשש שצדיק גמור, שהכל טוב, הכל זה, הלך בזה, יש איזה חשש של איזה גיא וקצת. אז הוא לא יכול לעמוד במקומות מסוימים. בעל התשובה, הוא נכנע. הוא זוכר מה שהיה, מה שזה, אז הוא... ההכנעה הזאת נותנת לו דווקא יותר שפע, יותר מקום, יש לו מקום להכיל את השפע האלוקי שזורם, ולכן הוא יותר גדול. כן? ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
צדיק רגיל? יש ביטוי מעניין שאומר יש צדיק, יש רשע. יש רשע גמור ויש צדיק גמור. אז אומרים ככה, צדיק הוא אוהב רשע, יכול לעזור, לעלות רשע. אבל רשע גמור לא יכול. צדיק גמור הוא יכול גם להעלות ולתקן רשע גמור. דרגה יותר. אז ברור שכמה, צדיק גמור. כן, אתה אומר מה זה הביטוי הזה צדיק גמור? זה אנחנו כאילו... בסדר, אומרים דברים פה על אדם שהוא פחות או יותר עושה כל מה שצריך, כן? אז צדיק גמור. צדיק גמור, אין לו חטא ואין לו זה, והכל זורם כמו שצריך. אבל יש כאן, אתה שואל, שואל, שואל איפה הבעיה בצדיק גמור? מה הבעיה? אז הנה, עכשיו אני רוצה כאן לעבור לעוד מהלך, והוא דבר מאוד מרכזי. אני חושב שהוא אולי יותר מתאים גם לאנשים פשוטים כמונו, בנקודה הזאת של להבין מה זה ההבדל בין צדיק גמור לבעל תשובה. ככה הרב כותב במקור 7, כשאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, הוא אומר, קשה להיות בעל תשובה. מעניין? על כן ראוי לו לאדם שתמיד ישים אל ליבו את השאיפה להיות בעל תשובה. נכון אדם, כן? כי השתכנענו שבעל תשובה זה עדיף. למה? עכשיו הרב מסביר כאן בשורה קצרה, מה זה בעל תשובה? שקוע ברעיון התשובה, זה הנקודה. תמיד תעסוק בתשובה. ושואף לגשמותה המעשית, ואז תוכל תשובתו להרים אותו למעלה, על מידת צדיקים גמורים או למעלה מזה? ואת זה נשמע לזה אני לא מבין כרגע. לא מבין. כן. כן. זה, אני לא אומר, אני לא ביררתי את זה. אני הייתי יכול לגזור, אמרתי אני אגזור, אני אביא עד שואף לי את שומה המעשית. אמרתי לו, אמרתי אני אביא את זה, זה לא יודע.
אנחנו רוצים להיות דרך הצדיק גמור, קשה לו להיות. הוא בסוף אומר, ויד תוכל
תשובתו להרים
אותו למעלה, על
מידת
צדיקים
ומולים
מול מעלה
מזה. כן. כן, אז חשבתי אולי, חשבתי שמקור 8 אולי יסביר לנו את זה, בוא נראה. יש כאן כמה פסקאות בענייני צדיקים ובעל תשובה, אנחנו לא מבינים, אמרתי לכם, אני עצמי גם לומד את הנושא, אני לא יכול להגיד, אני גם לא, צדיק גמור אני בטח לא, בעל תשובה אני בשאיפה, אז אני גם עוד לא, אני עוד נבוא. אומר שמונה, אומר הרב ככה, כי מה זה תגיד, מה זה, כי, כמו שאמרנו כאן הרב אומר, יש גם צדיק גמור שצריך להיות בעל תשובה. תגיד, מה צדיק גמור, מה עוד נשאר לו לשוב, כן? אז כאן הרב מסביר, בשמונה, כשצריכים להעלות את המידות והמחשבות, לא, סליחה רגע, סליחה, אני רוצה רגע עוד להתעכב נכן, להסביר כאן מה רציתי להגיד פה. מה שהרב כאן אומר, בעל תשובה, זה אומר, הוא תמיד עוסק בתשובה. הגדר הזה, תראו גם בדברי הרב ציודה, מקור 11, מקום שבעלי תשובה עומדים, אומר הרב ציודה, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, שורה אחת, מקור 11, בעל תשובה הוא כמו הביטוי של בעל לשון הרע. כן, למה השתמשו חז"ל בביטוי הזה, בעל תשובה, בעל לשון הרע? הוא אומר, כמו שבעל לשון הרע זה אדם שקבוע ועסוק בלשון הרע, אז בעל תשובה, הוא עסוק תמיד בתשובה. דהיינו שתשובתם שלמה וגמורה. העיסוק בתשובה והרצון תמיד לעלות ולהתקדם, זה הדרגה השלמה. אדם שתופס לרגע מחשבה שכבר זהו, ככה פעם היינו, אני לקחה להגיד שהיום המצפים בבדיחותה, צדיק גמור, כאילו גמור כבר, הוא חושב שכבר אין לו מה לתקן. כאילו, אין בחינה כזו. אתה צריך להיות תמיד שואף להתעלות ולהתקדם. אל תרגיש שזהו, נגמרה העבודה. אדם הרגע שחושב שנגמרה העבודה שלו, זה הסכנה הכי גדולה. איך אנחנו אומרים באחת, שבטי בית השם כל ימי חיי? מצד אחד שבטי, אבל מה? לא, אבל מצד אחד שבטי, מצד אחד כתוב שאתה מצד כל הזמן. סליחה. שבטי בית השם כל ימי חיי, ולבקר בהיכלו. השואלים מה זה? שבטי בית השם, הוא יושב, הוא קבוע. לבקר זה כאילו עורך, עכשיו הוא בא. כן, תגיע להיכל השם, אבל תמיד תרגיש בגדר מבקר. תמיד תרגיש שזה חדש, תמיד תתעלה, תמיד תוסיף. תגיד שבטי בית השם וזה. שבטי בית השם זה הצדיק הגמור, זה כבר הוא לא מתעלה יותר. זה סכנה. צריך תמיד להיות בתהליך של תשובה. זה כאן הדגש, זה הנקודה של בעל תשובה, שהוא תמיד עוסק בתשובה. על זה עכשיו אמרתי, אז תגיד, אז מה יש לצדיק? זה אומר הרב בשמונה, כשם שצריכים להעלות את המידות, המחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן למתקן, כך צריכים להעלות את המידות, המחשבות הקטנות, אבל בלי שהן טובות, אבל אינה ממעלה גדולה ומהירה למקור שורשן, להירן באור של גדולה. כלומר, יש צדיקים שכאילו זו מחשבה מוקטנת, שהם עשו את ה... נגיד, עשו איזה מצווה, אבל עשו אותה מתוך יראה ולא מתוך אהבה. אז הוא צריך לשוב בתשובה על זה. למה עשית את המצווה הזאת בדרגה כזו נמוכה? אתה צריך להעלות אותו. זה תשובת הצדיק, הוא אומר הרב. הנה, ואומר, וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות, המחשבות הנפולות לדרגתם הנכונה, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העליית המידות, המחשבות הקטנות, כשעולים לאורה גדולה. ומידה זו, שעל העלאת הדברים הקטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה, כן? להעלות. כלומר, יש, הצדיק עושה, עובד, נגיד הוא התפלל. התפלל, יום אחד ככה בשגרה. צדיק, הוא מתפלל, הכל טוב. לא, אבל לא עשית את זה ברום המחשבה שצריך שרויה לך. על זה אתה צריך לחזור בתשובה. אומר הרב, והיא התשובה הגמורה, שצדיקים גמורים באים על ידי להיות עולים, עד התפלל התשובה. כן, צד אחד הוא צדיק, אבל אין לו עבירות. זה עבירות שלו. יש כזה פסוק, אשרי אדם, לא יחשוב לו השם אבון. ואין מה?
אין
מכון רמיה. אז אומרים ככה בחסידות, אשרי אדם, באופן פשוט מה? אשרי אדם אשר לא יחשוב לו השם עוון. השם לא מחשיב לו את העוונות שלו. אבל אחרי זה דברים, אשרי אדם שהוא בדרגה כזו, שאם רגע הוא לא חושב, אשרי אדם אשר לא יחשוב השם, אם הוא לא חושב רגע על השם, לא עוון. זה נחשב לא עוון. כן? כן? זה דרגה של צדיק שמזה הוא צריך לשוב בתשובה. וכן מובא לזה סיפור מדהים, אני חושב. סיפור, שמעתי אותו הרבה, ככה הרבה הייתי עוסק בו. היום הבאתי אותו עוד פעם. הביא אותו הרב ישראל אס, היה הרב, גם לימד כאן במכון. עשו כמה ספרים, אמונות, דרך התחייה, יש כמה ספרים שככה, אולי היה מהראשונים שכתב לבעלי תשובה. לפני 30 ויותר, מתלמידה ארצי יהודה היה. ספר אמונות, זה היה ספר ככה, שלא יצאו ספרים כאלה של תשובה. היה מיוחד, לפני, כאילו הספרים, היום יש כבר יותר חומר. בזמנו כשהוא הוציא, זה היה דבר חדש. אז הוא מביא ככה. על תשובה, כן, אני אומר, פה, מה שאנחנו כאן דיברנו, זה כבר יש מצב של תשובה שזה לא מחטא, אלא זה תשובה בדרגות. אז זה אני אומר, יכול להיות שצדיק גמור, כן, הוא בדרגת בעל תשובה, כי מצד אחד הוא לא עשה חטא, אבל הדברים שהוא לא עבד השם ברמה הגבוהה שלו, אותם הוא משפר כל הזמן, והוא גם כן מגיע לדרגת בעל תשובה. אז זה קשור לסיפור הזה שכאן ב-13. נקרא אותו סיפור מאוד מיוחד. שמעתי בשם רב סעדיה גאון, שפעם אחת בא אצלו אחד מתלמידה פתאום בלילה, הוא מצא אותו מתגלגל בשלג. והיה התלמיד עומד לו משתומם ונחרד ונרטט. אמר לו, רבי רבי, כלום חס ושלום אתה צריך לתשובה בייסורים וסיגופים כאלה? ואם הדרת כבודו שמעולם נשמע מכל לכלוך ואירור עבירה, מסגב עצמו כך? מה נעשות? אנחנו אזובי הקיר מלאי פשעים ואבונות מנורנו. הלא לא יספק לנו כל הצער והייסורים. על מה? אם אתה כך עכשיו, אז מה אנחנו? על מה? על מה אתה כל כך מתגלגל בשלג, כן? ישאל הרב סעדיה גאון, ידעתי בנפשי שלא עברתי על עבירה כזו חס ושלום, שיהיה צריך לכזו תשובה. אבל למדתי את העניין הזה מבעל בית אחד שהתחסנתי אצלו. והוא לא היה מכיר בי אם אני בעל תורה או לא. כבר הוא פעם אחד בא לאיזה מקום, נכנס לאיזה אכסניה, ולא גילה, לא פרסם בעיר, רב סעדיה גאון נמצא פה, כלום, מתנהג כאדם רגיל. ובעל אכסניה, כיבד אותו, בהחלט יפה. כיבד, נתן לו אוכל, הכל, מאוד יפה. כיבדני, הוא אומר, כי ערך הכבוד שעושים לכל אדם מישראל. אחר כך יצא הכל בעיר, שאני באתי לשם, והתאספו כל בני העיר, ובאו כולם לכבדני, כדרך אנשי ישראל, שכבוד תורה יקר בעיניהם. ובירות בעל הבית שכן הוא, פתאום בעל הבית הבין שיש אצלו פה צדיק גדול, התחיל לכבדני בכבוד גדול ונורא מאוד, ולעשות לי כל מיני עיקר וגדולה כפי השגת ידו ויותר. קיבל אותי בכל זאת בצורה עוד יותר מיוחדת. וכשבאתי לצאת לדרך, וכל בני הקהילה באים ללוותני, ויפול בעל הבית לפני רגליי ויתחנן לי לומר, ימחול לי כבוד תורתו על כבודו. סליחה שלא קיבלתי. מה אתה מדבר? קיבלת אותי מאוד יפה. על מה אתה צריך לבקש סליחה? אומר לו, אומר, אני מבקש סליחה שבימים הראשונים, שלא ידעתי שאתה רב סעדיה גאון, אז לא קיבלתי אותך כמו אחר כך שידעתי שאתה רב סעדיה גאון. על ההפרש הזה אני מבקש סליחה. כן. אומר הרב סעדיה גאון, אני כל יום לומד תורה, מתפעל להשם, מכיר אותו יותר. אז אחרי שאני מכיר אותו יותר, אני בא למחרת ואני אומר, ריבונו של עולם, סליחה על שאתמול לא עבדתי אותך כפי מה שהיום אני מכיר אותך. היום אני מכיר אותך יותר, אני מכבד אותך יותר, אני עובד אותך יותר. אז אני מבקש סליחה על שאתמול לא עבדתי אותך כפי מה שהיום אני מכיר אותך. זו התשובה של הצדיקים, אתם שומעים? בדרגות האלה אומר רב סעדיה גאון, וזה על זה אני עושה סיגופים וזה, על ההפרש הזה. כן, אז זה אני אומר, הבחינה של עלייה מתמדת שאין לה סוף באמת. כמו שמגדיר המהר"ל וגם הרב כתב כאן, תראו מקור 12, מבלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יכול האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יכול להתפתח בעולם. שום דבר לא יכול להתפתח בלי תשובה. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק ואת הטוב ואת השלמות. מצד שני, השלמות המוסרית כמה רחוקה היא מהאדם להגשמה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מעשה ולתואר של ידיעת הצדק הגמור. ואיך ישאף אדם על מה שביכולתו, איך אפשר להגיע לכאלה דרגות? לזאת התשובה היא טבעית לאדם ועם השמתו. ואם האדם עלול תמיד למכשול ויכול להיות שהוא יחטא, זה לא פוגם את שלמותו. למה? כאן המשפט המפתח, שעיקר יסוד השלמות של האדם היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. זה שיש לאדם תמיד הריגה וחפץ לעלות ולהשתלם, זה יסוד השלמות שלו. בשוקה, כן? משפט הזה, השלמות של האדם היא השתלמות. זה בעל תשובה. שהוא כל הזמן משתלם, הוא כל הזמן רוצה לעלות ולהתקדם, וזהו, הוא עדיף מצדיק גמור, שחושב שכבר, כן, יש לו אפילו איזה גאי וכזה לחשוב שהוא כבר צדיק, וזה זה מסוכן. אז לכן, כן. שמה, שמה, הריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. עירורים, וגם בפועל, והוא כל הזמן מתקדם ובודק את עצמו, זה אדם צריך להיות. לכן תשובה זה לא רק לחודש אלול. בחודש אלול מקבלים את הדרכים, איך צריך לעבוד כל השנה בתשובה. ולא שרק ככה בישיבות, ככה אומרים, כל השנה, אלול הרי זה חודש מיוחד, כן? בישיבות אומרים, אלול זה, זה עושה כזה רעדה. אז אומרים, כל השנה צריך להיות אלול. ואלול! צריך להיות אלול. כן, צריך להיות משהו מיוחד. ככה, ככה הבחינה של של הזו. אז בעזרת השם, אני אומר, אני מקווה שקצת קרבנו את עצמנו להבנה הזאת, מה זה? מקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים גמורים הולכים לעמוד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שלא...